גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ואפשר להאזין לו גם בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. פרק 250 על הכוכב החדש שנוצר ועכשיו הוא בן כ-4 מיליארד שנים, איך ניתן ללמוד מכך על ההמשך שלו היום, וגם על בדיקת צמחים מגבוה וטורבינות הרוח שבשקט בשקט מייצרות מטרד רעש. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מה היה כאן לפני 55 מיליון שנים ואיך זה משפיע על חיזוי האקלים היום?
כדור הארץ בקונפיגורציה שלו הוא כבר הופך להיות יותר דומה לכדור הארץ שאנחנו מכירים אותו היום. אז התקופה הזו זו תקופת דגל כזו שחוקרים בעצם מנסים להסתמך עליה, לייצר תחזיות לאיך כדור הארץ יגיב לשינויים שקורים היום.
מלמעלה ומלמטה, איסוף מידע על צמחים.
לרוב מה שאנחנו עושים זה בזמן שהרחפן מצלם את החלקה, אנחנו אוספים הרבה מאוד מידע שקיים על הצמחים. לרוב מה שאנחנו עושים זה אנחנו בוחרים מתוך השטח כולו מספר מסוים של עצים. במקרה הזה אנחנו עובדים לרוב במטעים. ואז אנחנו מתחילים לבחון מאזני מים בצמח, תכולות חנקן בצמח, פנולוגיית פריחה, הרבה מאוד דברים שקשורים בהתנהגות של הצמח.
ורעש יצרניות החשמל הגבוהות מפריע מסתבר לאנשים ולבעלי חיים.
אנחנו מדמיינים או חושבים שרעש קיים רק איפה שאנחנו בערים או צמוד אלינו, אבל בגלל שאנחנו נוטים לזרוק את כל התשתיות הרועשות הרחק מאיתנו בטבע, למשל טורבינות רוח, הרעש חודר לכל מקום אפשרי, למקומות שאנחנו רואים אותם כטבעיים ושמורים, גם שמורות טבע וכן הלאה. במקרה של טורבינות רוח זה רעש חזק, זה רעש בתדרים נרחבים, זה רעש שנשמע למרחקים גדולים, וזה רעש שמשפיע מאוד על בעלי חיים.
שלום דוקטור גלעד אנטלר מאוניברסיטת בן גוריון. שלום לך, קודם כל.
שלום וברכה.
בוא ניתן את הטייטל שלך. אתה חוקר במכון הבין אוניברסיטאי לחקר הים באילת, ואיש המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אוקיי? אתה גיאולוג. גיאולוג זה אחד שמתעסק באבנים, בדרך כלל. יש אבנים בים. מה אתה לומד?
אז אוקיי, אז אני בטייטל שלי בעצם גיאולוג, אבל במה שאני עושה בפועל, בעצם אני מנסה להבין איך האוקיינוס משפיע על תהליכים סביבתיים, ואיך תהליכים שקורים באוקיינוס משפיעים על תהליכים סביבתיים, וגם בסופו של דבר על האבנים והרקורד הגיאולוגי שאנחנו מוצאים אחר כך בסלעים. בעצם הרבה מאוד מהסלעים שאנחנו רואים מסביבנו, נגיד סילי הקרטון שנמצאים באזור באר שבע, או סילי הגיר שנמצאים באזור ירושלים, הם נוצרו בהתחלה בים. זאת אומרת, כן. זה משהו שפעם היה, זה סלע שנוצר בים, ועם הזמן הוא התרומם והגיע לפני השטח, והיום זה הסלעים שאנחנו רואים מסביבנו. הרבה מאוד מהסלעים האלה בעצם עשויים ממאובנים קטנים, שהם פעם היו בים. ואנחנו יכולים דרכם גם לחקור איך פעם הסביבה הימית הייתה נראית. לפי השינוי במאסף המאובנים, וגם השינוי בכימיה של המאובנים האלה.
אתה יכול לדעת מה היה ההרכב הכימי של המים כש... איך קראו לים הזה? ים טטיס?
ים טטיס. אנחנו היום עם הכלים שיש לנו, זה לא רק המחקר שאני עושה, אבל מחקר שהרבה מאוד קבוצות בעולם עושים, עושות. אנחנו יכולים לדעת לא רק את הרכב הים, אנחנו יכולים לדעת מה הייתה הטמפרטורה בים, מה היה ריכוזי ה-CO2 בים, מה הייתה המליחות בים. וכולי. אנחנו יכולים לדעת מגוון, יש לנו מגוון כלים בעצם לשחזר באופן די מדויק מה היו התנאים ששררו כאשר הסלע הזה שהיום אנחנו רואים אותו נוצר.
ואם אני מחפש איזושהי שאלת מחקר כדי להתמקד בה, לא אני הייתי אתה, לא, אולי אתה משהו אחר, זה להבין את אותם סדרי גודל שדיברת עליהם, זאת אומרת, מה הייתה הטמפרטורה, מה היה הרכב המים, דברים כאלה, ולבנות תחזית על סמך השינוי שהגענו אליו היום לעתיד. אני שמה?
אתה בכיוון. אנשים עושים את זה, אני אגיד שזה קצת רחוק ממה שאני מתעסק בפועל, אבל אני אשמח לדבר על זה בכל זאת.
בוא תחזיר אותי לזווית הנכונה.
אפשר, אני אשמח לדבר על זה, כי אני חושב שזה חשוב מספיק. אבל בעצם יש לנו תקופה עיקרית שבה גיאולוגים מסתכלים בשביל לנסות לחזות מה יהיה בעתיד. התקופה הזו בשפה גיאולוגית נקראת ה-PTM, זה הפליוסן איוסין טרמל מקסימום, ובעצם המקסימה הטרמלית של גבול הפליוקן איוקן. וזה בעצם תקופה שברקורד הגיאולוגי אנחנו רואים עלייה מאוד חריפה בטמפרטורות ובריכוזי הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה.
לפני כמה שנים?
זה היה לפני 55 מיליון שנה, אוקיי?
די צעיר יחסית.
זה יחסית צעיר, אבל כדור הארץ בקונפיגורציה שלו הוא כבר הופך להיות יותר דומה לכדור הארץ שאנחנו מכירים אותו היום, אוקיי?
אוקיי.
אז התקופה הזו זה תקופת דגל כזו שחוקרים בעצם מנסים להסתמך עליה, לייצר תחזיות לאיך כדור הארץ יגיב לשינויים שקורים היום. אבל עם זאת חשוב להגיד שלמרות שזה בעצם המקום ברקורד הגיאולוגי שאנחנו רואים את השינויים הכי חריפים בריכוזי הפחמן הדו-חמצני והטמפרטורה, השינויים שקרו באותה תקופה הם בערך פי 8 יותר איטיים מהשינויים שאנחנו רואים היום. זאת אומרת, גם התקופה הזו, התקופה הכי קיצונית שבה אנחנו רואים שינויים אטמוספריים ברמה עולמית, בחימום וגם בריכוזי הפחמן הדו-חמצני, הם עדיין הרבה הרבה יותר איטיים מהשינויים שקורים היום בגלל התערבות בני האדם בכימיה של האטמוספירה.
כלומר, מה שאתם, מה שמחפשים הגיאולוגים היום זה להבין איך, מה השפיע שם כדי לדעת מה הולך להיות עכשיו?
נכון, כי אחת הבעיות המאוד גדולות, וזה גם מייצר הרבה מאוד חיכוך בין אנשים שמתנגדים או חושבים שכדור הארץ לא מתחמם בגלל שינוי אדם או כן מתחמם, אחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה בעצם התחזית לעתיד. אנחנו לא יודעים לחזות באופן מדויק מה יהיה הטמפרטורה מחר, ועוד יותר מה יהיה הטמפרטורה בעוד 20 שנה.
גלעד, אם הייתי מנסה להבין את שדה המחקר בשלב הזה, הוא נמצא במרחק של 55 מיליון שנים בערך. איפה אתה רואה את זה?
תוכל לזכר?
כן, איפה אתה רואה שרידים מלפני 55 מיליון שנים?
אז אנחנו רואים אותם מסביבנו בכל מקום, כן? יש לנו חומר שנשמר בסלעים שאנחנו רואים מסביבנו, והרקורד יכול להיות מאוד ארוך, אוקיי? הסלעים האלה כיום חלקם נמצאים בים, אוקיי? עם הזמן יש לנו יצורים שחיים באוקיינוס, הם מקליטים את הכימיה בשלדים שלהם, ובסופו של דבר הם נופלים ומגיעים לקרקעית האוקיינוס, ובעצם מייצרים ארכיב עם הזמן שאנחנו יכולים לבוא ולקדוח ולהוציא אותם ולתארך אותם ולשאול אותם, לפי הכימיה של השלדים שלהם, מה הייתה הטמפרטורה בעבר או מה הייתה זה, ואנחנו יכולים ללכת די...
רגע, אתה מדבר על שלדים שאתה מוצא מתקופה שבה הים לא כיסה את כדורה, את האזור הזה?
אוקיי, אז צריך לחלק את זה לשני דברים. יש את השלדים או את הסלעים שאנחנו רואים היום מסביבנו פה ביבשה. וחלק מהסלעים האלה, לדוגמה, סלעי הקרטון שנמצאים באזור באר שבע, זה סלעים שפעם היו, נוצרו בים, והיום הם נמצאים מחוץ לים.
אבל אתה, תראה, אבל אם אתה מדבר על התקופה, על אותה תקופה קדמונית, אז בעצם אתה צריך להבין קודם כל שהגעת לאותו, בוא נגיד, לאותה שכבת סלע או לאותה שכבת מים, שכבת תת מים של גיל חיים, אבל בגדול אתה צריך גם, אתה יכול לראות גם שזה פרוס על פני שכבה מאוד, אני לא אגיד ארוכה, עמוקה. זאת אומרת, אתה צריך להבין את זה בהרבה מקורות. איך עושים את זה?
אז יש דרכים שונות לעשות את זה. אחת מהן, אנחנו יכולים ממש לתארך את הסלע.
מה, מדידת פחמן כזאת?
מדידת פחמן עובדת פחות טוב, כי פחמן, הזמן שלו, הזמן פירוק שלו הוא יחסית מהיר.
אתה זוכר שסיפרתי לך שמה שאני שואל, זה מה שאני מנסה להבין, זה איך נעשה המחקר.
כן.
הנה היא באה השאלה, איך נעשה המחקר הזה?
אז נהדר, אז הדרך שלנו לתארך סלעים, הם כבר לא משתמשים בפחמן, אבל השיטה היא דומה לשיטה של פחמן 14, אבל פחמן 14 מתפרק מאוד מהר, אז אפשר לתארך איתו רק דברים שקרו לא מזמן.
אז מה עושים?
אז משתמשים באיזוטופים אחרים, אוקיי? פחמן, בעצם איזוטופ זה הופעה שונה של יסוד, שיש לו כמות שונה של ניוטרונים בגרעין, אנחנו לא ניכנס לזה, ויש לו התפרקות, ויש איזוטופים שונים או יסודות שונים שיש להם זמן פירוק שונה.
ואתה סופך פנימה, עושה חור סופך פנימה, או איך זה עובד?
אנחנו יכולים ממש לקחת דוגמה קטנה, ממש אנחנו צריכים מיליגרמים בודדים של דוגמה, או מיקרוגרמים בודדים של דוגמה.
יעני ביופסיה.
ואנחנו יכולים למדוד כמה יש לנו מכל אחד מהאיזוטופים של אורניום לדוגמה.
איך אתה מודד? אתה מודד את זה, אתה רואה את זה בסקאלה של אור? או באיזה סקאלה? זאת אומרת, מה צורת הנתונים הראשונית שאתה קורא? לא פלט המספרים.
כן.
מה שמשפיע על פלט המספרים.
אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו עושים, אז אנחנו מדברים על מכשור מאוד מאוד מתקדם כבר, בשביל להגיע לרזולוציות האלה, ובאמת לקחת דוגמה נורא קטנה של חומר, אפילו מיקרוגרמים בודדים, משהו בסדר גודל של גרגיר אבק, ולדעת מה היה... מה היה הטמפרטורה באותו זמן, ומה התאריך של אותו...
רגע, גלעד, מה אתה עושה? אתה מקרין עליו, אתה שופך עליו תמיסות מסוימות?
לא, אז הדרך פעולה היא להמיס את הסלע, להמיס את ה...
במה, בחומצה?
בחומצה, לדוגמה, ואז לוקחים את הדוגמה הזו, ובעצם אנחנו מייצרים ממנה איזשהו רסס, מהדוגמה שעכשיו מכילה גם את החומצה ששמנו, אבל גם את מה שהיה בתוך הסלע. עכשיו הכל נמצא בתוך החומצה, כי המסנו את הסלע, ואנחנו מייצרים איזה רסס מאוד קטן של, של, של
חלקיקים, כן.
ואת הרסס הזה אנחנו מעבירים בתוך מכשיר, שיש לו את היכולת להפריד בין איזוטופים שונים.
אני בכוונה שואל, כן. זה מכשיר שמאיר על הרסס הזה?
לא, או... מה שהוא עושה, הוא גורם לינון של, של
רסיסים?
של כל אחד מהאלמנטים שנמצאים בתמיסה.
כן.
יש לנו אלמנטים שונים, יש לנו נטרן, ויש לנו... קלציום וכו'.
אוקיי.
הוא לוקח את הרסס הזה, הוא מיינן את האלמנטים השונים, בעצם הוא לוקח מהם אלקטרון, ואז הוא מאיץ אותם בתוך שדה מגנטי. שיון או שחלקיק שיש לו מטען מואץ בשדה מגנטי, הוא מתחיל לעשות סיבוב. אוקיי.
כלומר, אתה בודק את זה באמצעות זרם חשמלי באיזושהי צורה?
כמעט, תכף. אז חלקיק שמועט בשדה מגנטי מתחיל לעשות סיבוב, והסיבוב, רדיוס הסיבוב הוא פונקציה של המשקל שלו. אז שיש לנו אלמנטים שונים עם משקלים שונים, אז בעצם אנחנו יכולים להפריד ביניהם כי הם עושים רדיוס שונה. אוקיי?
זאת אומרת, איפשהו היה צריך לגלות שמשקל מסוים של רסיס כזה שייך לאותה תקופה קדמונית.
נכון, אבל אני צריך, זה הופך להיות עוד יותר מתוחכם, כי זה לא הרסיס הטיפה שזה, בעצם בתוך הטיפה הזו יש מגוון של יסודות.
כן.
וכל אחד מהם בעצם, לכל יסוד ולכל איזוטופ שלו, יש מסה שונה. אוקיי? לכל ממש אטום, אטום בודד, יש מסה שונה.
רגע, תן לי פה להבין, אתה נותן לו כאן מה שנקרא... איזשהו מדד בינארי, ואתה אומר לו, אם אתה שייך לתקופה הזאת, תגיד כן, אם אתה שייך לתקופה יותר מוקדמת או יותר מאוחרת, תגיד לא.
אז לא בדיוק, אנחנו יכולים למדוד בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו מודדים, אם אנחנו חושבים על פחמן 14, אבל אנחנו יכולים להגביל את זה גם לאיזוטופים אחרים, אנחנו יכולים לשאול כמה פחמן 14 יש בדוגמה, ואם הפחמן 14 יורד עם הזמן, כי הוא מתפרק, אז בעצם אנחנו יכולים למדוד כמה פחמן 14 יש, ולהקיש... מה הזמן שלקח לפחמן 14 לרדת מריכוז מסוים לריכוז שאנחנו מוצאים אותו היום.
אוקיי, אז אחרי שיצרת מבחנה של חומר שנלקח מהתקופה הזאת, מה אתה בודק עליו? אתה צריך לבדוק את הטמפרטורה, כלומר, אתה צריך לבדוק כדי לדעת טמפרטורה, לחצים, מה עוד?
אז נכון, אז צריך להבין שבעצם הדברים האלה לא נשמרו, נכון? לא נשמר לנו, הטמפרטורה לא נשמרת בדוגמה.
לא, אבל הוא מקליט את ההשפעה שלה.
נכון. הדרך שהוא מקליט את השינויים בטמפרטורה, את השינויים בכמות הפחמן במים, בכמות הפחמן הדו-חמצני, זה בעצם בשינוי באיזוטופים, אותם איזוטופים שדיברתי לפני כן, בעצם יש לנו ליסודות שונים או לאלמנטים שונים, מופעים שונים, והמופעים האלה מתנהגים באופן שונה כתלות במצב הסביבה, כתלות בטמפרטורה, כתלות במליחות, כתלות בריכוזי הפחמן הדו-חמצני.
זאת אומרת, אתה בודק את הקשיחות של הקליפה או של החלקים הפנימיים של אותם מאובנים או אותה ביופסיה לצורך העניין, כדי להבין מה קרה שם?
אז זה לא בדיוק את הקליפה, אני מודד את הרכב הכימי שלה ואני מודד איזה מופעים של יסודות אני מוצא בה. ומה שצריך לעשות, כמובן צריך לקייל את זה. מה זה אומר? אנחנו מגדלים את אותם יצורים שאנחנו רואים ברקורד הגיאולוגי במעבדה, בטמפרטורות שונות, ואנחנו רואים איך הטמפרטורה הזו משפיעה על מה שנשמר בתוך ה...
אבל זה היום.
אנחנו עושים את זה היום, ואחר כך, אחרי שאנחנו מקיילים את זה במעבדה, ויש קבוצות שעושות את הקיול הזה, אנחנו הולכים אחורה בזמן, ומוצאים שוב את השלדים של אותם יצורים, ומודדים...
ואז אתה עושה השוואה, מחקר השוואתי כזה בין מה שעשית, אבל אתה עושה את זה עם ברנר, או עם איזה הרתחה אחרת.
כן, אז כמובן שיש פה ארטיפקטים, גם לא את כל היצורים שאנחנו מוצאים ברקורד הגיאולוגיה, אנחנו יכולים לגדל אותם היום, אבל יש דרכים שונות להתגבר על זה, אנחנו יכולים לקחת כמה יצורים שונים ובכולם לעשות את המדידות האלה, ולשאול אותם את אותם שאלות, מה אתם מקליטים בתוך השלט שלכם, ומה הייתה הטמפרטורה ביום שהשלט שלכם נוצר, ועושים קורלציה בין הדברים, רואים שבאמת אנחנו מקבלים את אותם תשובות, ואם אנחנו לא מקבלים את אותם תשובות, אנחנו צריכים לשאול למה.
אוקיי, שאלתם למה, גיליתם תשובה, ואנחנו קצת ככה לקראת הקצה.
כן.
לאן אתה לוקח את זה?
אוקיי, אז אחד הדברים שניסיתי להתחיל איתו, זה בעצם ההבנה שנורא קשה לנו היום, נורא קשה לפיזיקאים היום, לבוא ולחזות מה יקרה בעוד 20 שנה, אוקיי? אם אנחנו ממשיכים לעלות את ריכוזי הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, בדרך שאנחנו... מה יקרה בעוד 20 שנה? אם הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ תעלה במעלה, חצי מעלה, 0.5, ודרך אגב, החוסר
מידע
שיש לנו לקבל כדור הארץ, גורם לכך שהמודלים הופכים מה שנראה לציבור כלא אמינים. אבל זה לא בגלל שהמודלים הם לא אמינים, אנחנו פשוט, המערכת היא כל כך מורכבת בצורה כזו שאנחנו לא מסוגלים לחסות אותה. הדרך שהגיאולוגים מנסים לעבוד על זה, זה בעצם ללכת אחורה בזמן ולהגיד, אוקיי, יש לנו פה מערכת שהיא נורא מורכבת, אנחנו לא מבינים את כל הצימודים בין האטמוספירה והים והסדימנט בים והיצורים שחיים באוקיינוס והיצורים שחיים ביבשה. אבל אנחנו יכולים ללכת אחורה בזמן ולראות איך כדור הארץ הגיב לשינויים שהיו בעבר.
Okay.
ולהשתמש בזה בעצם, לשפר את המודלים של היום.
כלומר, אם אנחנו רואים שיש תגובה דומה היום, אנחנו יכולים להגיד, עכשיו אנחנו יודעים מה היה.
נכון,
אנחנו יודעים לאן זה ילך.
בדיוק, אנחנו יכולים להשתמש בעצם בעבר בשביל להבין יותר טוב איך כדור הארץ מתפקד גם היום, ולעזר בזה בשביל לחזות יותר טוב את העתיד.
דוקטור גלעד אנטלר, תשמע, כדור הארץ הוא עדיין עמוס בסודות ויש לך עוד הרבה עבודה, ונעצור כאן ונסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום דוקטור טרין פז קגן, שלום לך. את מהמכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בצבא היית מפענחת תצלומי אוויר?
לא, בצבא הייתי מדריכת טיולים.
הבנתי.
בעולמות הסביבה.
תגידי, ופחד גבעים לא היה לך?
לא.
עכשיו, אני שואל את שתי השאלות האלה, כי בזה את מתעסקת. להסתכל מגבוה על תמונות שמצלמים מגבוה.
אכן.
מה זה?
אוקיי, אז התחום שאני מתעסקת בו נקרא התחום של אגרו-אינפורמטיקה או אקו-אינפורמטיקה, שבו מה שאנחנו עושים זה אנחנו משלבים טכנולוגיות, כמו מערכות רחפניות, סנסורים בקרקע, מערכות מוטסות, מערכות לווייניות, כדי לנסות להבין תהליכים שקורים במערכת החקלאית או במערכת הטבעית. לרוב מה שאנחנו מנסים להבין זה תהליכים של, לדוגמה, עקה שקורית בצמח, אבל אנחנו עובדים במערכת שהיא חוצת סקלות.
זה נשמע כאילו אתם מתחת לרשות התעופה האזרחית.
אכן, כן.
כן.
כדי להטיס רחפן אתה צריך להיות...
אתה צריך להיות עם רישיון, אבל בסדר.
אתה צריך להיות עם רישיון.
ואז מעלים רחפן לאוויר, ועל מה הוא מסתכל?
אז הרחפן זה
חוץ
תלוי...
חוץ מעל החוקרים שנמצאים למטה, כמה הם חביבים.
והסטודנטים שעובדים, כן.
והסטודנטים בעיקר, כן.
אז הרחפן בעצם מסתכל על, זה תלוי מה שאלת המחקר, אבל הרחפן בעצם מסתכל על הצמחים שגדלים בחלקות המחקר שאנחנו עובדים בהם. לרוב מה שאנחנו עושים זה בזמן שהרחפן מצלם את החלקה, אנחנו אוספים הרבה מאוד מידע שקיים על הצמחים. לרוב מה שאנחנו עושים זה אנחנו בוחרים מתוך השטח כולו מספר מסוים של עצים. במקרה הזה אנחנו עובדים לרוב במטעים. ואז אנחנו מתחילים לבחון מאזני מים בצמח, תכולות חנקן בצמח, פנולוגיית פריחה, הרבה מאוד דברים שקשורים בהתנהגות של הצמח.
חשבתי שהרחפן משדר לכל הקבוצה הזאת מוזיקה מלמעלה, כדי שיהיה להם כיף לעשות את זה. תראי, זה זורק אותנו ישר לצורך לקחת מקרה בוחן כדי להבין סביב זה את הכל, זאת אומרת, את כל תהליך המחקר. ובואי נתחיל באופן מסודר. תבחרי את איזשהו מקרה בוחן.
אז אנחנו נלך על מקרה בוחן שיש לו גם השלכות סביבתיות מאוד משמעותיות, שזה כל הנושא של דישון מדייק בחקלאות.
אוקיי.
שהדישון מדייק, כמובן יש הרבה מאוד מרכיבי דישון שצריך להתייחס אליהם, אבל אנחנו נתייחס למרכיב המרכזי שזה החנקן. דישון חנקתי הוא כמובן אחד הגורמים המשמעותיים ביותר ליבוא, ליצרנות.
אני רק מהיכרות מאוד 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 דלילה עם הנושא החקלאי יכול להגיד, תראי, יש דישון לשדה בוטנים או לשדה חיטה או ויש דישון למטע אבוקדו או לפרדס או משהו כזה.
ברור, לכל גידול.
אני מניח שצבע הגידול נראה קצת אחרת.
נכון, אז לכל גידול אנחנו בעצם מפתחים מודל ייחודי, לא?
אוקיי, אנחנו מתקרבים בחווה, עכשיו תקחי אותנו למטה או לשדה?
אז אנחנו נלך למטעים.
נלך למטה, אוקיי.
במטעים אנחנו עובדים בנושא הזה של דישון מדייק במספר גידולים, עבדנו כבר גם בנושאים של אבוקדו, של שקדים, של הדרים, שבהם בעצם מה שאנחנו עושים זה לכל אחד מהגידולים האלה אנחנו מפתחים מערכת שהיא מערכת תומכת החלטה לאיך לדשן, איפה לדשן, כמה לדשן, בהתאם למידע שאנחנו מקבלים גם מנתונים שאנחנו אוספים בקרקע וגם מנתונים שאנחנו אוספים בעזרת חישה מרחוק.
אוקיי, לקחת לנו להדרים?
נלך להדרים.
אוקיי, יש שם רחבי עלים וקטני עלים, לא צרי, נכון? כלומר, יש שם אשכוליות, פומלות ומהסוג הזה. אגב, יש גם עלי ביניים, זאת אומרת, לימונים ותפוזים, ויש את הקטנים.
נכון.
אני אגיד את השם הזה כדי שידעו שאני יודע להגיד אותו. קונקואט, חתיכת עלים בגודל של כלום.
נכון. אז אנחנו התחלנו בתפוזים, ועכשיו אנחנו מרחיבים את זה להדרים נוספים.
עלים בגודל ממוצע.
נכון.
אוקיי.
ואנחנו מרחיבים את זה כרגע לפומלות וקלמנטינות. כלומר, המודל הזה זה מודל שצריך להיבחן.
טיפה, מתווכים את
ה... כן, המודל צריך להיבחן לסוגים השונים של הגידולים שאנחנו עובדים בהם.
ואז שאלות המחקר הן איך אנחנו בודקים, או מה אנחנו בודקים, או... מה?
לא, אז שאלות המחקר באות לנסות להבין את הדינמיקה האיטית והמרחבית של החנקן במטעים, במקרה הזה מטעים, הדרים, ואם אנחנו יכולים בעזרת כלים של חישה מרחוק ומודלים חכמים מבוססי משין לרנינג לחזות את הדפוסים האלה ולהחליט מתי נכון לתת דישון וכמה. כלומר, לפתח מערכת תומכת החלטה, לנהל את המטע בצורה הרבה יותר מושכלת על בסיס לא רק סנאפשוט של צילום אחד, אלא על בסיס הסתכלות איטית לאורך תקופה ארוכה, שבה אנחנו מבינים את הדינמיקה של תכולות החנקן בחופות העצים, ומהם אנחנו מקישים לתובנות של איך צריך לנהל את החלקה. במחקר הנוכחי שאנחנו נדבר עליו, זה מחקר שעובד ממש בחלקות מסחריות. זה אומר שהחקלאי נותן את מה שהוא נותן בדרך כלל.
אוקיי.
15 מנות, 20 מנות, 25 מנות דשן דרך מערכת ההשקיה.
זה כבר לא דרך ההלווה.
לא, לא, זה הכל דרך מערכת ההשקיה לרוב.
אוקיי.
ואז מה שאנחנו בעצם בודקים, זה אנחנו בודקים כמה מהחנקן הזה נקלט בצמח. יעילות ניצול החנקן בשטח. אנחנו יודעים כמה ניתן, ואנחנו יודעים כמה נקלט, אז גם אנחנו נוכל לדעת כמה מתוך זה נפלט החוץ על הסביבה, בתור זליגה למקורות מים, או בתור נוקסים שמועברים לאטמוספירה.
אם אני זוכר נכון, אפשר להסתכל על זה בשתי צורות. פעם אחת על הצבע, ואז אין לך שום בעיה להסתכל מלמעלה.
נכון.
אבל פעם שנייה על עובי העלים.
אוקיי. אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו מסתכלים גם על הצבע, אבל אנחנו מסתכלים על החתימה הספקטרלית של הצמח. וחתימה הספקטרלית זה לא רק צבע. תחום אחד זה התחום ה-RGB, שזה הצבע. אבל יש תחומים נוספים, כמו ה-Near Infrared וה-Swear, שזה תחומים שמאפשרים לנו להסתכל על תכולות חנקן, בליות ספציפיות של תכולות חנקן, כמות המים שיש בצמח, וכן פרמטרים נוספים שקשורים בהרכב הכימי של הצמח. דבר נוסף שאנחנו מסתכלים עליו זה על הגודל, נפח, שאת זה אנחנו עושים בעזרת מערכות שמבוססות ליידר, מודל תלת מימדי.
בואי נגיע שנייה לקצה, כדי שאחר כך נוכל לחזור ולראות איך הדרך. בסוף, מה אתם צריכים לראות? שהדשן לא מזיק לסביבה? מה הוא עושה?
אז אני חושבת שאנחנו רוצים גם וגם. אנחנו רוצים להסתכל
על המאזן
הכולל של הדשן.
מטפח את העץ, כן.
ולשפר את יעילות ניצול החנקן. זה אומר שהמשמעות של זה, זה שהחקלאי ייתן את כמות הדשן שצריך לתת, לא מעבר ולא מתחת. כלומר, שאנחנו נגיע לאיזשהו אופטימום, והאופטימום הזה זו שאלה טובה, מתי אנחנו באופטימום, מתי הצמח מקבל בדיוק את מה שהוא צריך. והדבר השני זה באמת לנסות להבין, כשאנחנו מבינים את יעילות ניצול החנקן, אנחנו גם מבינים כמה מתוך זה נעלם לנו מהמערכת ולא נוצל. וברגע שאנחנו מבינים כמה מזה נעלם מתוך המערכת ולא נוצל, אנחנו יכולים גם להבין מה ההשלכות הסביבתיות
של זה. תראה, את יכולה לבדוק את זה בשתי נקודות, בעיניי. עזבי את המרחל שבתוכו מערבבים את החומר, בסדר? אבל פעם אחת באופן הפיזור שלו, ופעם שנייה באופן הקליטה שלו. זאת אומרת, או לא באופן הקליטה, באופן ההשפעה שלו, איך הוא נראה בעלים.
נכון. זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
כלומר, בודקים על הקרקע כמה טיפות...
כן, כן. אז אנחנו עושים אנליזות קרקע כדי לאסוף מה תכולת החנקן בקרקע. אנחנו אוספים דוגמאות עלים... כדי לדעת בדיוק מה תכולות החנקן של העלים. בזמן שאנחנו אוספים את הדוגמאות עלים, אנחנו גם מטיסים רחפן שטס מעל החלקה, ואנחנו בדיוק יודעים איזה עצים מדדנו ודגמנו.
לראות שכולם עובדים ואף אחד לא מתבטל.
וגם לראות שכולם עובדים כמו שצריך. ואז מה שאנחנו עושים זה אנחנו מחברים בין מה שנמדד בקרקע לבין מה שקיים מבחינת המידע הרחפני, החישתי.
אז זהו, אז עכשיו כבר יש לך בוודאי כמות מסוימת של נתונים, נכון? מעניין אותי לדעת אם יש הלימה בין מדידות קרקע לבין מדידות ספקטרום.
אוקיי, אז מעולה. אז כל המודלים שאנחנו מפתחים זה בעצם לבדוק את ההלימה בין מה שמדדנו בקרקע לבין נתוני החישה. נתוני החישה לבד הם מאוד בעייתיים, כי אנחנו יכולים להוציא הרבה תובנות מהם. מה שאנחנו רוצים לעשות זה אנחנו רוצים לקייל אותם מול מדידות קרקעיות, ואז לראות אם אנחנו באמת יכולים למצוא קורלציה או קשר בין המדידות האלה. אז מודלים, לרוב אנחנו גם יודעים את גודל הטעות וכמה אנחנו טועים אל מול המדידות הקרקעיות, ואנחנו גם יודעים מה חוזק הקשר.
תראי, זה שאת יודעת, את אמרת את זה, גודל הטעות, נדמה לי שזה משפיע על אופי המחקר מאוד.
ברור. אז אחד הדברים שמאוד מפתיעים בחישה מרחוק, זה שאנחנו עובדים עם המערכות שלנו, אנחנו יכולים להגיע לגודל טעות שיותר קטן מטעות המעבדה. מה שאומר שבדרך כלל כשעושים אנליזות כימיות במעבדה, יש גודל טעות של בערך 15% בגלל בעיות במכשור, בגלל טכנאי שעושה את הדברים קצת אחרת.
שהוא במקרה, קם על רגל שמאל.
או שמה שזה לא יהיה. אבל ברגע שאנחנו מפתחים את המודלים שלנו, שזה מודלים שמבוססים על למידת מכונה, שככל שנוסיף להם עוד ועוד מידע, אז הם ידעו ללמוד יותר טוב, גודל הטעות הולך וקטן. אנחנו עובדים בתחום של כל הספקטרום האלקטרומגנטי, בתחום בדרך כלל של הוויזיבל והניר, ניר אינפרד, התחום הנראה הקרוב, ושם מה שאנחנו מסתכלים זה על ממש בליעה כימית של חנקן או שינוי בערכי הכלורופיל של הצמח.
הוא צריך להשפיע על הפיגמנט.
הוא צריך להשפיע על הפיגמנט או של הכלורופיל או ממש לדעת את
הערכב. כלומר, בכל מקרה את מוכרחה לראות את זה בדרך של הסתכלות על הצבע.
נכון.
בסוף זה נותן לך את האינדיקציה הכי משמעותית, נכון?
אז הצבע זה אחד הפרמטרים, אחד האינדיקציות, אבל אנחנו יכולים, אנחנו גם עובדים עם חישה טרמית ועוד חיישנים שבעצם נותנים לנו אינפורמציה על מצב הצמח.
אוקיי.
וממצב הצמח מה שאנחנו עושים זה אנחנו מסתכלים על ההרכב הכימי, זה אספקט אחד. האספקט השני זה המבנה של החופה של העץ, וכמו שאתה ציינת, עובי העלים, צורת העלים, עובי המבנה של החופה, נפח החופה, גודל העץ, פרמטרים כאלה שהם פרמטרים צורניים.
תרין, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תסלחי לי שאני מקשה על זה.
כן.
אבל גם כשאת מסתכלת ב, אני לא יודע, 20, ב-20 סוגים שונים של תדרים, זה יכול אולי להראות לך היבטים של זרימת אוויר בין העלים, היבטים של, של איך נקרא לזה, של תדר משודר מתוך העץ עצמו, שהוא הוא, 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 הוא מצביע אולי על מהירות הזרימה, ואז זה נתונים
זה,
משתנים,
כן,
ואז זה נתונים משתנים של טמפרטורה, דברים כאלה. זה הכל מתמקד לאותה נקודה של צבע.
זה לא, כן ולא, שוב, חתימה ספקטרלית של צמח יש לה מבנה מסוים.
כן.
אנשי חישה מרחוק, מה שמסתכלים זה מסתכלים על החתימה הספקטרלית.
רגע, הם מסתכלים נניח על, יש תעלה, אז הם מסתכלים בשפיץ שלו או בשורש שלו?
זה שאלה מצוינת. אז באמת בגישה של לעבור סקלות, אתה יכול להסתכל על העלה הבודד, ואתה יכול לעשות אנליזה כימית ספקטרלית. כלומר, לקחת את העלה, לטחון אותו, לייבש אותו, ולקרוא את הרכב הכימי שלו על ידי חתימה ספקטרלית.
מלמעלה את רואה את זה?
רגע, זה גישה אחת, שזה כן. ברמת העלה הבודד. אחר כך אנחנו יכולים לעבור לרמות המערכות הרחפניות, ששם אנחנו מגיעים לרזולוציה של 2 סנטימטר לפיקסל. אנחנו מסוגלים לזהות פרטים מאוד מאוד קטנים. ממבנה החופה, כולל
אני מניח עלים. שהחקלאי גם ישאל אותך אם מצאת שם קנימה אדומה או קנימה תעלים.
אז אתה ממש יכול לזהות ממש הרבה מאוד אינפורמציה.
אבל את צריכה להסתכל על השפעת הדישון על,
נכון.
על העלים.
נכון.
רואים את זה מלמעלה?
כן. אז אנחנו הגענו למודלים שיודעים לחזות כמעט ב-90% דיוק.
תרין, אנחנו על הקצה. על הקצה ואת עוד לא ענית לי. איך?
איך? מודל מבוסס למידת מכונה, שמגיע למודל חיזוי של תכולות חנקן מחתימה ספקטרלית של חישה מרחוק, מנתונים ספקטרליים.
אבל מודל כזה יודע להגיד לך אם יש לך 20, 30 או 40 בחלקיקים, נכון?
כן.
אבל את צריכה לדעת, את לא רוצה לדעת אם יש, שנייה רגע, את לא רוצה לדעת אם יש 20, 30 או 40, את רוצה לדעת מה יש.
אני רוצה לדעת כמה חנקן יש בעלים.
בדיוק.
והדרך לדעת כמה חנקן יש בעלים זה על ידי מודל קיול בין המדידות הקרקעיות לבין המדידות הספקטרליות.
ובגלל זה שאלתי אותך מקודם כמה הלימה יש בתוך העניין הזה.
אז ההלימה מגיעה ל-90% דיוק עם גודל טעות שנע בין 10-15% טעות. זה אומר שהמודל הוא מאוד 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 מדויק. הוא מאפשר לנו בעצם לייצר מפות חיזוי של תכולות חנקן. זה אומר שלכל עץ אתה יודע מה תכולת החנקן שיש לעץ הספציפי הזה. ואתה יכול ממש לייצר מפה שאומרת לך איזה עץ סובל ואיזה עץ בעודף.
אתה יודעת שוותיק הפרדסנים פה ירים את היד וישאל, תגידי תרין, כמה זה משפיע לי על הכיס?
וואו, זו שאלה מעולה. אז אני חושבת שאחד הדברים זה לא רק כמה זה משפיע על הכיס, זה גם שאלה שהיא מאוד חשובה, כי אחד הדברים שאנחנו יודעים שעודף של דישון גורם לפגיעה מאוד משמעותית באיכויות הפרי.
נכון, הוא צורב אותו.
והוא גורם גם לצריבות, והוא גורם גם חיי מדף יותר קצרים, ועוד הרבה מאוד תופעות שהן מאוד בעייתיות. ולכן, ברגע שאנחנו אומרים לו כמה בדיוק צריך, המשמעות של זה זה שהוא גם יכול להפחית מכמות הדשן שהוא מדשן, מצד אחד. מצד שני, המשמעות של זה זה שהוא משפר את היבול שלו ואת התוצרת באופן משמעותי.
כלומר, הוא יכול לדייק את זה.
הוא יכול מאוד לדייק את זה, ומצד נוסף, כמובן שהוא לא פחות חשוב, זה כל הנושא הסביבתי, שבו אנחנו מפחיתים פליטות ומצמצמים זליגה של משאבים החוצה.
אני לרגע חשבתי שתשכחי את העניין הזה. זה לא יקרה. תרין פז קגן, דוקטור תרין פז קגן, תשמעי, אפשר עוד לדבר על זה המון, אבל לצערי, נגמר לנו הזמן. תודה רבה לך.
תודה רבה.
לא נפרח כבר במים והרוח על המים יפזר דממה צוננת על פני החברות שמה בין היבי הנחל בשעה אחת נשכח זיכרונות אזוב שלנו מתרקים על הקירות בלי תוגה כפופי צמרת בלוריות סיבה נבדרת באשר יפות התואר בין שריקות האדרים דפנוקי גוון ירטיטו בלכתם לרחוץ בזרת נכלמים נשפיל עינינו אל המים הקרירים לא נוסיפה עוד לנוח שתאים נביט ברוח איך הוא יחד עם המים מפרקים את הסלעים תאנה חנתה בגאה והנשר היגאה אל כינו חזר בחושך מדרכי האלוהים הרדופים שלי כמוני וחמור שכל ימי את פרחי האור שלנו את ביזה לכל רואה לא אופות מרום אנחנו אל גובה השמיים גם אתם גם אנוכי לא נגיע כנראה רק בהר על קו הרכס מישהו מוסיף ללכת מן הוודי והאבן לרחסים אל הרוחות עד אשר בכסות הערב יחזונו כאליי עם פכפוך פלגים עם רחש הרדופים ליד החור
לפרופסור עודד ברגר טל מהמכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שלום לך.
שלום, שלום.
המחקר שלך, בוא נגיד, אם הוא יתפרסם, נדמה לי שיהיו כמה שירצו לראות בך. נכון?
אני מקווה שלא, אני מקווה שהוא דווקא רק יעזור.
אתה מקווה שלא, אנחנו מדברים על המלחמה התמידית בין שוחרי טבע לבין קרישי נדלן בהיבט הזה, נכון?
נכון, זה אחת מהאספקטים של זה, אבל עוד פעם, אני רואה את המחקר שלי כנותן כלים לתכנן ולבנות יותר נכון, ולדעת לעשות את זה כמו שצריך, ולא רק להיות כנגד.
אנחנו נדבר על המחקר, אבל אתה בעצמך יודע שהכלים האלה יעלו למי שאמור לתכנן, יעלו לו יותר כסף, שזהו.
זה הכל עניין של סדרי עדיפויות, כמובן.
ברור. ואז השאלה איך הוא מתכוון לעמוד בזה. תראה, אנחנו מדברים על ניצול, בוא נגיד, אנחנו יודעים שיש ניצול של רוח לטובת ייצור חשמל, קוראים לזה טורבינות רוח, ויש על זה ויכוחים גדולים בעולם המדע, בעיקר בעולם שעוסק בחקר השפעות חיצוניות על בעלי חיים. מבחינתך זה גם המגע של הכנפיים של הטורבינות, בבעלי החיים, אבל בעיקר הרעש שהטורבינות הזאת, הטורבינות האלה יוצרות, הוא רעש לא פשוט. כלומר, הוא כאילו לא נשמע, אבל הוא בעצם קיים, והוא מזיק.
קודם כל הוא נשמע מאוד. כלומר, יש
הוא נשמע אם אתה ממש ליד.
לא, הוא נשמע למרחקים די גדולים. אני חייב להגיד, אם עברת ליד טורבינות רוח בזמן האחרון, הוא יכול להגיע למרחק של קילומטר ויותר.
כמובן שיש לו... הטורבינה עברה לידי כשהיא עפה מהמגדל שלה.
בעיה של זיהום רעש זו בעיה באופן כללי מאוד מאוד נרחבת בעולם ובארץ. אנחנו מדמיינים או חושבים שרעש קיים רק איפה שאנחנו בערים או צמוד אלינו, אבל בגלל שאנחנו נוטים לזרוק את כל התשתיות הרועשות הרחק מאיתנו בטבע, למשל טורבינות רוח, הרעש חודר לכל מקום אפשרי, למקומות שאנחנו רואים אותם כטבעיים ושמורים, גם שמורות טבע וכן הלאה, הם בעצם מאוד מאוד רועשים. במקרה של טורבינות רוח זה רעש חזק, זה רעש בתדרים בעצם נרחבים, זה רעש שנשמע למרחקים גדולים, וזה רעש שמשפיע מאוד על בעלי חיים.
כשאתה אומר מרחק גדול, תן לי פחות או יותר סדרי גודל.
אז קודם כל זה תלוי מאוד כמובן, מי אתה ואיך אתה שומע. אנחנו מתייחסים תמיד לדברים כשאנחנו חושבים על איך אנחנו שומעים את הרעש, או איך אנחנו רואים את סימנים ויזואליים, אבל כמובן שבעלי חיים שונים שומעים בצורה אחרת, אנחנו כל כך מדברים על לפחות מאות מטרים וקילומטרים לציפורי שיר וכן הלאה, ששומעות מאוד קרוב אלינו. בעלי חיים אחרים זה יכול להגיע...
מאות מטרים, אבל קילומטרים בודדים. אנחנו לא מדברים על עשרות קילומטרים שאתה תשמע את הרעש.
לא עשרות קילומטרים, אבל יש כל כך קצת שטח טבעי בארץ, שגם מרחק של קילומטר מסביב לכל טורבינה, וכמובן חוות טורבינות היא כמה וכמה טורבינות, זה שטח עצום שעבור הרבה מאוד בעלי חיים שהרעש הזה מזיק להם, ובעצם בית גידול הזה כבר לא ראוי עבורם, והם צריכים לעזוב אותו. עבור כל בעלי חיים האלה, זה אזור שגם ככה יש כל כך קצת אזורים טבעיים בארץ, זה אזור שבעצם נגמר, נעלם, אין יותר אותו.
אני יכול להניח שיש לך שם שלושה חלקים. פעם אחת, איך הרעש משפיע על בעלי החיים, אבל אתה צריך גם לדעת מה זה עושה למרחב המחיה שלהם, כלומר, מרחב הגידול שלהם, גם בהיבטים של החיים שלהם עצמם, אבל גם בהיבטים של השפעה על מי שחי לידם. איך נקרא לזה, הרובד השלישי, זה הצלע השלישית במשולש, זה איך אפשר למנוע את ההשפעה הזאת של הרעש.
נכון מאוד, נכון.
אוקיי, ואתה לא הולך להגיד לי שהולכים לגרז את הלגרים של ה...
לא, האמת שזה, אומנם חלק, יש קומפוננטה של רעש שהיא אכן המנוע, או החלקים שיותר אפשר לנסות ולשחך או להקטין את הרעש, אבל במרבית הרעש, טורבינות רוח, זה החיכוך של
של הכנפיים,
הכנפיים עם האוויר, בדיוק, כן. זה רעש אווירודינמי, וזה לא שלא קיימים פתרונות טכנולוגיים לנסות להקטין אותו, אבל עדיין כרגע, אם הטורבינות קיימות כרגע, הן מאוד רועשות, וזו בעיה רצינית. אז אחד הדברים, מה שבעצם עשינו, בגלל שאין מחקרים שבדקו ספציפית את הרעש של טורבינות רוח בנפרד מכל שאר ההשפעות הקיימות, שאנחנו יודעים של טורבינות רוח, מה שאנחנו עשינו הוא בעצם שהשתמשנו בהקלטה של טורבינת רוח, הקלטה אמינה של רעש של טורבינת רוח, זה לא דבר כזה פשוט לעשות, אבל ופשוט השמענו אותה באזור הכי שקט שיכולנו למצוא בארץ, שהוא גם תחנת נדידה לציפורים, במקרה הזה שמורת אדולם בשפלה, וניתרנו בעצם את ציפורי השיר הנודדות והמקומיות בשמועה הזאת, לפני, במשך כמה ימים, לפני השמעת הרעש, ואז במהלך השמעת הרעש, ואז אחרי השמעת הרעש, וחזרנו לזה כל כמה שבועות, כל פעם הגיע בעצם גל חדש של ציפורים נודדות, אז עם בעצם חברת ציפורים שונה, חזרנו לזה עוד פעם ועוד פעם.
אתה כבר רצת לי לבניית שדה המחקר ואיסוף הנתונים, אבל לא, זה בסדר, זה בסדר, כי אנחנו ממילא נצטרך להגיע לשם. אבל שאלת המחקר הבסיסית, הורכבה משלושה חלקים, ארבעה, מה ומה היה שם בעצם?
אז השאלה הבסיסית והכי ישירה היא איך באמת ישפיע רעש של טורבינות רוח על ציפורי השיר. אנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרים שרעש משפיע על בעלי חיים בכמה צורות. הוא יכול להפחיד אותם, במקרה הזה ציפורים שייבעלו בדרך כלל פשוט יעזבו את המקום. הוא יכול למסך את התקשורת ביניהם, בעלי חיים שמתקשרים אקוסטית, כמו למשל ציפורי שיר, כמו ששמם מרמז, שרות ומתקשרות אקוסטית, הרעש יכול למסך והם לא יוכלו לשמוע את אחת את השנייה. הרבה מאוד בעלי חיים משתמשים בעצם במידע אקוסטי להכיר את הסביבה שלהם, לדעת אם יש טורפים, לשמוע אותם ולברוח, לדעת איפה יש אוכל. תחשוב על הטלפים שצדים או מזון על ידי.
שנייה רגע, כן. אתה אומר שרעש מרחיק בעלי חיים?
רעש לרוב מרחיק הרבה מאוד.
כזה, כלומר, גם רעש של הטורבינות? כן, כן. ואנחנו מדברים על ציפורים, או יונקים, גם חרקים?
כן, בטח.
אוקיי.
בטח.
אז אחרי ששמת את שאלת המחקר על השולחן, בדקת את הנושא הזה במספר אזורים, או שבאזור אחד לראות איך זה עובד על האוכלוסייה?
אז ספציפית במחקר הזה, בחרנו באזור אחד, הסיבה שבחרנו אותו הוא כי חיפשנו אזור שהוא גם תחנת מעבר, תחנת יצירה לציפורים נודדות, אבל גם שיהיה שקט. כלומר, שנוכל לבדוק ולדעת בוודאות שמה שאנחנו רואים זה השפעה של רעש טורבינה, ולא רעשים אחרים שקיימים בסביבה, וקשה מאוד מאוד למצוא אזור שקט בארץ. זה מדהים, כשהתחלנו לחפש ואמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים שלא יהיה כביש במרחק של לפחות קילומטר, קילומטר וחצי מאתר המחקר, כל הארץ טרנו לחפש אתרים כאלה ולא הצלחנו למצוא. בסופו של דבר.
תבנה לי את מהלך הניסוי. תראה, מה שמתם? רמקולים חזקים?
שמנו רמקול חזק במרכז השמורה.
אני מניח שאנשים שהיו שם חשבו שאתם הולכים לעשות שם מסיבת טבע.
האמת שזה רמקול שקנינו רמקול, מצאנו רמקול שמשמש בדיוק בשביל זה. זה רמקול גדול שבעצם יכול לעבוד על בטריות, אבל לתת עוצמה מאוד חזקה. כשקנינו אותו בעצם באתר של החברה, הוא בעיקר מפורסם למסיבות טבע, אבל לא, אין כמעט מטיילים באזור הזה, שמחתי, לא הייתה יותר מדי הפרעה של מטיילים, ומה שעשינו, עשינו, ובעצם מי שעשה זאת הדוקטורנטית שלי, יעל לנרד, עם קבוצה של מתנדבים שעזרו לה, רישתנו את השמורה ברשתות הרפל, שבעזרתם אפשר לתפוס סיפורים, גם במקלטים אקוסטיים, כדי לשמוע גם את, קודם כל, את הרעש שאנחנו יצרנו, לראות אם אכן יצרנו מה שחשבנו, ואיך השתנה, נקרא, הסאונדסקייפ בשמורה, וגם את הרעש של ציפורים.
בקיצור, בניתם שם שמורה שנראית כמו היער במשחקי הרעב. נכון?
אני חושב שזה היה טיפה יותר עדין, אבל כן.
כן, אבל אתה יודע, בגדול, צריכים לשמוע את הפיצוץ או את הבום הזה, או את זה של הרעש בכל מיני מקומות, לראות איך הוא נקלט בכל מיני מקומות.
נכון, נכון, נכון.
וזה באמת משפיע על הציפורים בצורה כזאת?
או, כן. אז קודם כל זה מאוד תלוי מין, אבל באופן כללי ראינו ירידה של 30% בציפורים, בעצם במהלך השמעת הרעש, כמות הציפורים שנתפסו ירדו ב-30%. זה תפס, זה היה נכון גם לציפורים נודדות וגם לציפורים מקומיות. עכשיו, זה היה מאוד, היו מינים שלא הושפעו, והיו מינים שהושפעו הרבה יותר רצינית, כלומר 50% ויותר מהכמות שלהם בעצם ירדה, וגם ללא מעט ציפורים גם לא חזרו. כלומר, מדדנו גם אחרי שהפסקנו כבר להשמיע את הרעש, המשכנו לתפוס ציפורים ולראות מה המצב, ויש מינים, בעיקר מינים נודדים, שפשוט לא חזרו לשם, והמספרים שלהם היו נמוכים גם לאחר הטיפול של הרעש.
אני מניח שאיזושהי תקופה של זמן.
נכון, נכון, נכון.
אחר כך אולי הם כבר כן, כי הצאצאים שלהם הגיעו.
בסופו של דבר זה נשכח, אבל זה משפיע ליותר מרק הזמן שבו הרעש נמצא, זה משפיע מספיק כדי שלפחות כמה ימים אחרי זה.
כלומר, המסקנה שלך אם כך זה שבטווח של מספר קילומטרים מאותה טורבינה, או אותה חוות טורבינות, אנחנו עלולים לאבד שם את מה שנקרא אזור הגידול הטבעי, או אזור המחייה הטבעי של הציפורים.
לחלוטין.
וזה...
ולא רק ציפורים, אבל אנחנו בדעתו כמובן ציפורים.
וזה מיד משפיע על כל הסביבה, נניח זה מביא מחרסמים, מביא עוד כל מיני דברים אחרים.
נכון מאוד.
שגם הם אגב עלולים לסבול מהדבר הזה.
נכון, נכון, נכון. אנחנו יודעים הרבה מאוד מחקרים שמראים, אף מחקר לפני כן לא בדק ספציפית וישירות את ההשפעה של רעש, אבל יש לא מעט מחקרים שמראים שיונקים ושאר מינים נעלמים מאזורים של טורבינות רוח, אחת ההשערות הייתה רעש, אנחנו הראינו את זה בצורה מבוקרת על ציפורי שיר, אני מאמין ואני מאוד מאמין שזה משפיע גם על הרבה מינים אחרים.
אבל זה רק רעש?
לטורבינות רוח יש הרבה מאוד השפעות. אנחנו בודדנו את ההשפעה של הרעש, היא כמובן מצטרפת להשפעות אחרות שיש לטורבינה, קודם כל ההפרעה של בניית טורבינות רוח, ריצודי אור, כמובן הפגיעה בבעלי כנף על ידי הלהבים של הטורבינה וכן הלאה. אחד הדברים שחשוב, אנשים שומעים על המחקר הזה ואומרים, אתם נגד פיתוח, אתם נגד אנרגיה ירוקה, נגד כל דבר, אין בעצם מה שאפשר לעשות. וזה עכשיו בול הפוך מזה, כי כל המטרה של המחקרים האלה היא לא למנוע לא פיתוח ולא אנרגיה ירוקה, אלא לעשות זה חכם יותר. לדעת לתכנן לזה כמו שצריך.
ואז אתה צריך כאן, אתה צריך גם להציג פתרונות באיזשהו מקום. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, נכון. תראו, תקנו לבעלי החיים את המאוזניים, זה לא עובד. כלומר, איפשהו צריך לבדוק את הטורבינה עצמה או את המרכיבים שלה, ואז צריך מהנדס אווירונאוטיקה שיגיד לך,
תשמע. גם, אבל זה אפילו לפעמים יכול ברמת מיקרו-תכנון, מייקרו-פלייסמנט זה נקרא.
לשם אני חותר. אוקיי.
לא, קודם כל, זה גם צריך ויש פתרונות ברמה ההנדסית, להקטין את הרעש הטורבינות, אבל אני מדבר אפילו מבחינת התכנון, שמורת יתיר. יש חוות טורבינות רוח שעומדת להיבנות באזור של שמורת יתיר. כבר תוכננה, כבר אין אפשרות לשנות את זה.
כן.
בשמורה עצמה, יש השמורה קטנה, ודאגו לא לשים טורבינות בתוך השמורה, כדי שלא יהיה פגיעה. אבל הטורבינות הן על גבול השמורה, הן מכוונות לתוך השמורה. כלומר, כל הרעש על טורבינות נכנס לשמורה.
אז מה עשינו
עכשיו,
בזה?
עכשיו, אחד הדברים החשובים לדעת על רעש טורבינות הוא רעש כיווני. אם תהיה מאחורי הטורבינה, לא תשמע את הרעש.
כן.
זה אחד הדברים שהראינו במחקר. מאוד, מיפינו אותה, בעצם את הזוויות ומרחקים שבהם נשמע הרעש שישמענו, והרעש הוא כיווני.
אז אני מניח שהוועדה לתכנון מרחוזי אמרה, אולי תשימו בצד השני, ואז מישהו קפץ רגע, אבל פה אנחנו גרים.
אז א' יכול, האמת שזה קרה כבר, אנחנו עושים את המחקר אחרי שבעצם פה הוחלט איפה יהיו טורבינות, אבל כן, תמיד, וגם אנחנו לא רוצים שהרעש יהיה איפה שאנחנו גרים, אז אנחנו מעבירים את זה לאיפה שבעלי חיים נמצאים. יש את הקונפליקט הזה, איפה לשים, העובדה היא שהטורבינות רועשות, או בכלל, הרבה תשתיות של בני אדם רועשות, צריך לדעת את זה. יש פתרונות לרעש. אני אעבור טיפה למשהו אחר, וגם אפילו יותר נפוץ, רעש של כבישים. אחד הדברים שעשינו, גם כן בהובלה של יעל, מיפינו את כל הרעש של הכבישים, את ההשפעה של הרעש בכבישים בארץ. לקחנו את כל המחקרים שידועים על איזה, מה הטווח של ההשפעה של רעש של כבישים על ציפורים ובעלי חיים אחרים, אבל רוב המחקרים הם באמת על ציפורים מקננות. לקחנו את המפה של כל הכבישים בארץ, את הנפח תנועה, האם בית הגידול ליד הכביש הוא פתוח או סגור, כי זה משפיע על העברת הרעש. ומפינו את כל הארץ לראות כמה מתוך הארץ בעצם ניתה תחת השפעה, או כמה, כן, משטח הארץ תחת השפעה של רעש של כבישים, ברמה כזאת שזה אמור להשפיע, לגרום לציפור, לא להקים את הקן שלה שם.
תראה, במבט ראשון, או בוא נגיד, בשליפה מהמותן, אני כמעט בטוח שהציפורים שליד כביש 6 באזור של מחלף האינטוט, או הציפורים שחיות בגוש דן, באזור האיילון.
לא, אז קודם כל, אז אלה הציפורים, אלה ציפורים שאנחנו רואים שם, זה בדרך כלל ציפורים ממינים שפחות מפריע להם רעש, ויש מינים ויש מינים. אבל אנחנו תמיד חושבים על, באמת על המקומות הרועשים האלה, ובמקביל חושבים שבשמורות הטבע, שמורת מירון, שמורות אחרות, שם שקט, שם זה לא ליד תל אביב, זה לא ליד מחלפים. כשמפינו את הארץ, ראינו קודם כל ש-50% מהארץ, 50% משטח הארץ, כבר אומן הרבה יותר, האחוז הרבה יותר גבוה כשמסתכלים על באר שבע צפונה, נמצא בתוך אזור מאוד רועש, כולל מרבית השמורות. רוב השמורות שאנחנו מדמיינים אותם כאזורים שקטים, כאזורים שבהם בעלי החיים יכולים לחיות ללא הפרעת אדם, נמצאים כולם, בטח בצפון הארץ, תחת השפעת רעש. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי יש פתרונות לרעש. רעש זה דבר שיש לו פתרונות, הם פשוט עולים כסף. צריך לתעדף. אבל ברגע שאתה יודע, כך מפה כזאת, יודע איפה האזורים הרגישים, אזורים שהם גם אמורים להיות שמורים וגם רועשים, אפשר להשקיע, אפשר לשנות את, למשל, מבנה הכביש. אפשר
לבנות מחסומים. אם אתה רוצה מקור מימון מצוין למחקר הזה, אתה יכול למכור אותו לאלה שעושים סדנאות ויפאסנה, אבל אז אתה יודע על זה.
הם יכולים להיעזר במפה שהכנו ולמצוא אותם קודם שקטים כדי לעשות את הסדנאות.
זהו, בדיוק, פרופסור עודד ברגר, תשמע, אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, אבל הרעש עושה לנו חור באוזניים, חמרו בשיר הזה על אנשי הצפרדע. תודה רבה לך.
תודה לך.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? קודם כל על אמצעים לשיפור איכויות המים לצריכה ביתית ולהשקיה תוך התחשבות בסביבה.
תלו במקור של המים, במי קולחין, מה האיכות שלהם. ואז להבין, כשיש לנו איכות מסוימת של מים, כמה להשקות וגם כמה לדשן, זה גם שאלה מאוד גדולה.
נשמע על טיפול במחלת פיברוזיס ריאתי.
פיברוזיס ריאתי הוא תהליך של הצטלקות של הריאות, בעצם פיברוזיס זה הצטלקות, כל הריאות הן חולות, והתהליך הזה של ההצטלקות הופך את הריאות לקשיחות, קשה להכניס פנים האוויר, קשה לנשום.
ולעשות משהו עם מה שאנחנו משאירים באסלה.
פעם שרפו גללים, בעיקר של בעלי חיים, של גמלים או של פרות אחרי שהוא יובש. אבל אנחנו מעוניינים לקחת את החומר בדיוק כמו שהוא יוצא, ובעצם להחליף את השירותים בדיוק כמו שהוא יוצא, ולטפל בו בצורה כזאת שתהפוך אותו לפחם במקום ובצורה מאוד בטוחה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.